אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד.
שלום וברכה.
מה שלומך?
כיף להיות פה.
תודה. פעם ראשונה אנחנו לא מכירים, הציבור מכיר אותך, אני פחות, אני רוצה להציג אותך. למדת בישיבת עטרת כהנים, לאחר שנה וחצי בישיבה התגייסת לצה"ל, 3 שנים כלוחם בגולני. אתה עורך דין במקצועך, פעיל ותיק בהתיישבות ביהודה ושומרון, הובלת את המאבקים סביב פינוי עמונה, פעלת להקמת היישוב עמיחי.
נכון.
אתה בעלים והמוהל של המגזינים פנימה, מיועד לאנשים מסורתיות ודתיות, מגזין הילדים, אותיות וילדים.
נכון.
יושב ראש תנועת מעייני הישועה, יו"ר מקימי ארגון לוי.
נכון.
בשנת 2014 התמודדת בבחירות המקדימות של מפלגת הבית היהודי, שובצת במקום ה-16 ולא נכנסת לכנסת. בשנת 2019 הקמת את פורום ציון וירושלים במסגרת הליכוד. בשנת 22 הודעת על המועמדות שלך למקום המשוריין לנציג יהודה ושומרון ברשימת הליכוד, ואתה במקום 42.
נכון, נכון מאוד.
בעקבות ההתפטרות של דודי אמסלם מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי, התחלת לכן כחבר כנסת, נשוי לאופרה ולשיבה, מפוני עמונה, הוא מתגורר ביישוב עמיחי.
נכון. עד כאן הכל נכון.
עד כאן הכל נכון. ואני רוצה לשאול, כמו שאני שואל תמיד, כל מרואיין חדש, למה פוליטיקה?
שאלה טובה. באמת, הפוליטיקה מקפלת בתוכה הרבה מאוד אתגרים. אולי האתגר הראשון זה החשיפה. החשיפה והעיבוד האינטימיות והפרטיות. והאתגר הנוסף השני והקשה מאוד, הרבה פעמים אנחנו חברה שלא מעריכים לא את הפוליטיקאים ולא את הפוליטיקה, יש לנו זילות גדולה וסוג של זלזול אפילו, צריך לומר את האמת, בפוליטיקאים ובפוליטיקה, ומי שנכנס לפוליטיקה חווה את זה. אבל כנראה שיש אנשים טובים שהשליחות והמחויבות בוערת בקרבם, ובלעדי שליחי ציבור באשר הם, גם ברמת הקהילה, גם ברמה הארצית, לא היו לנו, אני לא אוהב להשתמש, להוזיל או להשתמש יותר מדי במילה מנהיגות, אבל לא הייתה לנו הובלה ציבורית, לא ברמה המקומית, לא ברמה המוניציפלית, ולא ברמה הארצית, ואנחנו צריכים את האנשים האלה, ואני, לי, בי, יש איזושהי בעירה פנימית של עשייה, זה לא התחיל היום, אני בן 50 השבוע, זה לא התחיל היום, זה התחיל ממש מצעירות.
היום בנך מתארס גם.
היום גם בני מתארס, נכון?
שמעתי שיחת טלפון.
כן, תודה רבה.
באקראי.
כן, ולא הגעתי לזה, הגעתי לזה, איך החבר'ה שלי אומרים לי, הגעת לפוליטיקה אפוי. אז זה לא מעכשיו. עשיתי כמה דברים לפני הפוליטיקה, אבל בכל אותם דברים, איך אמרתי למישהו, אנחנו לא עושים בשביל הציבור, או למען הציבור מכוח הפוליטיקה, אלא גם, גם, גם בפוליטיקה יש כלי עבודה, וגם אם לא נהיה בפוליטיקה, או בכנסת או משהו כזה, נמשיך לעשות, כי זה איזושהי שליחות של החיים.
תראה, יש, איך נאמר את זה, עולם אחד ועולם שני. העולם של הימין ועולם של המרכז שמאל. והעולמות האלה, בוא נגיד, נלחמים אפילו. ואני רוצה להביא אותך לפני יומיים להפגנה הגדולה. היות ואני חבר בקבוצה של מגן דוד אדום כמו כל העיתונאים, קראתי שם הודעה של דובר מדה, זקי אלר, שכותב כך: בשישה מקרים סוכנו חיי אדם, אמבולנסים איחרו להגיע לבתי החולים, אני מבקש מכם, אל תעצרו אמבולנסים. לא פוליטי, לא שום דבר. דובר מדה. ומצד שני, אני שומע חברי כנסת שמתראיינים בטלוויזיה ואומרים, מה פתאום? כולם הגיעו לשדה, שום אמבולנס לא הוקב. תסביר לי קצת את הסתירה.
טוב, הסתירה היא בין עובדות לבין עובדות אלטרנטיביות, דוד.
מי העובדה האלטרנטיבית?
ברור שזקי אלר מציין את העובדות כהווייתן, עובדות אובייקטיביות. אנחנו באמת אל מול גלים גדולים מדי של אנרכיה ושל הפרת הסדר הציבורי ושל חסימת נתיבי תחבורה, שאגב בשנת 2005 אהרון ברק, כשהיה נשיא בית המשפט העליון, בערכת מעצר אותו מהליכים, אמר שיש גבול גם לגבולות המחאה, ואסור שיחסמו צירים בישראל. כבר אז הוא אמר את הדבר הזה, והוא היום כל הקהילה המשפטית מדברת אחרת. אבל כמובן, בלי קשר למשפט עכשיו, ש... את המחאה צריך לקיים, אבל צריך לקיים אותה בגבולות הסביר, בגבולות המותר, בגבולות החוק, בלי להגיע לסכנת חיים, בלי להגיע למקרים מצערים כמו שציינת. אני חושב שצריך להוריד את גובה הלהבות. אני באמת חושב, אני נכנס פה, יש שיגידו שאני נכנס פה לפוזיציה, דוד, אבל זה לא ככה. אני באמת חושב...
תראה, מותר לאנשים גם לדבר מפוזיציה.
לא, אני באמת חושב שזה לא בליים גיים, אלא אנחנו באמת מנסים לעשות הכל, כדי מצד אחד לבצע את ה... לקיים את האג'נדה שבשמה נבחרנו, לקדם את מה שאנחנו מאמינים, מכוח המנדט הרחב שהציבור נתן לנו, ומצד שני, לא לגרום לתחושה, אפילו תחושה סובייקטיבית, של פגיעה בזכויות, של קיפוח המיעוט אצל השמאל, שמאל מרכז קראת לו, שאף אחד לא ירגיש שהוא נדחה. לא הולכים, אין פה, לא תהיה פה דיקטטורה, לאף אחד לא ניכנס לצלחת שלו או לסדינים שלו, כל אחד יחיה את החיים שלו איך שהוא רוצה. ועדיין אני מרגיש שיש אנשים או מנהיגים שלא לוקחים אחריות על האירוע, לא מורידים את גובה הלהבות, ונוח להם לזרוק עוד זרדים למדורה הזאת ולהבעיר אותה, עוד שמן למדורה הזאת לשפור ולהבעיר אותה, כי זה משרת אותם ברמה הפוליטית, וזה לא נכון.
תראה, כל מה שאתה אומר אנחנו שומעים, אנחנו מבינים, אבל יגידו לך אלה שמהצד השני של המפה הפוליטית, מהצד השני שלך, מהמפה הפוליטית, שהם נקראים גם מרכז, גם שמאל, ואפילו הייתי אומר, יש כאלה שראיתי אותם בטלוויזיה, אני לא מכיר אותם, שאומרים, אני ימין, הצבעתי ביבי, אבל אתם הולכים בהצעות החוק שלכם לדרוס את הדמוקרטיה. מה אתה עונה להם? איך אתה מתגונן כנגד, שמע, שמות חמורות?
תשמע, דוד, בסופו של דבר לדמוקרטיה יש כללי משחק מאוד מאוד ברורים, וזה הרוב הקואליציוני שנגזר כתוצאה ממערכת הבחירות האחרונה. במקרה שלנו, במניגוד למקרים אחרים, אם במקרים אחרים, קודמים, ראינו את יצחק רבין מגבש רוב של 61 מנדטים, אחרי שהוא מקושש במרכאות, שלא לומר משחד, את המנדט ה-61, אלכס גולדפרב, בתפקיד סגן שר, אתה זוכר, אולי הצעירים פחות זוכרים, בתפקיד סגן שר ומיצובישי, ומביא את האצבע ה-61 כדי להעביר את הסכמי אוסלו, הסכם מדיני ביטחוני שגבה יותר מ-1,000 קורבנות והשפיע על כלל מדינת ישראל. ולא אמרנו שזה לא דמוקרטי. ובהתנתקות.
אמרתם.
אולי אמרנו.
אמרתם שזה לא דמוקרטי.
אבל הייתה לזה...
והמיעוט דורס את הרוב, והמיעוט זה ללא מיצובישי. אתה זוכר את השיח הזה.
בסופו של דבר, המערכת הישראלית, ודאי הפקידות, ודאי הציבוריות, ודאי התקשורת, הצדיקה את המהלך הזה בהקשר של זכייתו בגיבוש הרוב הקואליציוני. בואו נלך כמה שנים קדימה להתנתקות. אריאל שרון לוקח את קולות מצביעי הליכוד וגונב אותן ומעביר את ההתנתקות. גם שם, אף אחד במערכת או בתקשורת או במשפט לא אמר שזה לא דמוקרטי. בואו נלך עוד קדימה, שנה וחצי אחורה. נפתלי בנט גונב, לוקח, עושה כרצונו בקולות מצביעי ימינה, המפלגה שלו, ומקים קואליציה עם המפלגות הערביות ועם השמאל, הכל כדי להיות ראש ממשלה, ואף אחד לא אמר שזה לא דמוקרטי, וכולם אמרו, זה בסדר, זה דמוקרטי. עכשיו יש פה ממשלה נבחרת, עם קואליציה נבחרת של 64 מנדטים. 64 מנדטים, אף אחד לא יכול להגיד שזה לא דמוקרטי. יש לנו את כל הזכות המוסרית, את כל הזכות הדמוקרטית, את כל הזכות החוקית להעביר תהליכים שאנחנו מאמינים בהם. ולמרות כל זה, למרות כל זה, דוד, אנחנו חישבנו, עצרנו. היו הפגנות.
וזאת השאלה.
עצרנו.
למה עצרתם אם אתם כל כך מאמינים בזה? למה לא העברתם את הכל בחקיקה אם אתם כל כך מאמינים בזה? למה?
אני אסביר. כי יש לנו אחריות כהנהגה על כלל החברה בישראל. כי הסולידריות הישראלית חסרה לנו, חשובה לנו. כי האחדות הישראלית חשובה לנו. כי אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, ואנחנו זוכרים לאן הימים האלה יכולים להוביל. אני חייב להגיד לך שההצבעה, כשהיא נופלת בתשעת הימים, בימים שבין ראש חודש אב לתשעה באב, כשמידת הדין מתוחה על ישראל, כמו שאומרים אצלנו במסורת, זה לא מוסיף תחושה טובה, ואני באמת חרד לאן הסיפור הזה הולך, אבל אני אומר, הסולידריות חסרה לנו, ותיקנו מסלול, חישבנו מסלול מחדש, תיקנו, הלכנו 3 חודשים לבית הנשיא, למסע ומתן ארוך.
אבל עכשיו קוראים לכם לחזור ואתם לא רוצים.
עשינו הכל כדי להגיע להסכמות, אתה יודע, והם פרשו בדקה ה-90, היו הסכמות.
אתה יודע למה? מה הם אומרים?
אני יודע למה באמת, לא מה הם אומרים.
למה?
תשמע, דוד, ברגע שהם פרסו...
על הנושא של מינוי הוועדה למינוי שופטים.
זה כל כך מופרך, ואני אסביר למה זה מופרך. הרי אנחנו ניסינו כקואליציה להביא נציג אופוזיציה ונציג קואליציה. בנציג אופוזיציה הייתה רק נציגה אחת, קרין אלהרר, ואנחנו כקואליציה תמכנו בה, בנציגת האופוזיציה. בקואליציה היה את נציג הקואליציה המוסכם, יצחק קרויזר, והייתה ידידתי הטובה, טלי גוטליב, שהתעקשה מאוד כלוחמת, כאישה שפיה וליבה שווים, התעקשה מאוד, חשבה שטוב שהיא תהיה בוועדה למינוי שופטים.
שמת לב למה אמרת? אמרת משהו נורא מעניין.
כן?
לא, רגע, שנייה, אמרת משהו נורא מעניין. אנחנו תמכנו בה, בקרין אלהרר. זאת אומרת שבעצם ההצבעה הייתה של חלק מחברי הליכוד נגד טלי גוטליב. תקן אותי.
לא, 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 אנחנו לא תמכנו בטלי גוטליב, אנחנו רצינו לתמוך בקרין אלהרר וביצחק קרויזר. בסופו של דבר בהצבעה אנחנו רצינו לתמוך בקרין אלהרר, שיהיה נציגה לאופוזיציה ונציג לקואליציה. יצחק קרויזר הוא היום נציג המוסכם, וכבר בהסכמים הקואליציונים הסכמנו על זה, והסכמים צריך לכבד. אבל הייתה לנו תקלה פוליטית, תקלת טלי גוטליב תקרא לה, אין לי ביקורת עליה, היא לדעתי טעתה בשיקול דעת, היא לא התנהלה נכון, לא התנהלה במשחק הקבוצתי כמו שה... גם אני הייתי דרך אגב, הגשתי את מועמדותי והסרתי אותה, כי הסביר לי ראש הממשלה, יש לנו מחויבות, יש משחק קבוצתי, הלכנו לנוסחה הזאת, ואני הורדתי את שמי. כיוון שקרתה התקלה הזאת, מה שיצא זה, אנחנו רצינו לדחות את הבחירות, לא הצלחנו לדחות את הבחירות, רק ביחס למשבצת אחת הצלחנו, אבל ביחס לקואליציה, הקואליציה ניצחה, ובעצם, האופוזיציה, סליחה, והיא ניצחה אותנו 1-0. כמו שיהיה 1-1, האופוזיציה ניצחה אותנו 1-0. וזה מגלגל את השאלה אל האופוזיציה. אז למה פרשתם מהשיחות? אם ניצחתם אותנו בבחירה הזאת, ויש לכם את האצבע שלכם בוועדה למינוי שופטים.
טוב, הבנו למה זה
קרה. התשובה, לא, דוד, לא חידדתי את התשובה. התשובה, כי הם רצו להשאיר אותנו חודש לפני תום המושב, עם חוסר יכולת לחוקק, לא הגענו להסכמות סופיות בבית הנשיא, ולא הגענו לחקיקה, ואנחנו לא יכולים לחוקק עד סוף המושב, וזאת המציאות, אנחנו בפני שוקת שבורה, והגענו לציבור שלנו בלי שום דבר. ולכן אנחנו נתנו ספרינט עכשיו בחודש האחרון, אנחנו נותנים ספרינט, זה עוד לא נגמר, בחודש האחרון, כדי לפחות להציל את החוק שמסדיר את עילת הסבירות.
והשאלה המתבקשת, האם תעבירו את זה שנייה ושלישית? עכשיו בכנסת, לפני תום המושב.
אז התשובה היא כן. אנחנו נעביר את עילת הסבירות בקריאה שנייה ושלישית לפני תום המושב. ואנחנו
עם צמצום? כי אתה יודע, יש כאלה שאומרים הורדה, צמצום. מה המינוח המדויק?
כבר אני אומר לך שצמצמנו את עילת הסבירות. רצינו לבטל את עילת הסבירות, וצמצמנו אותה.
איך ומה? אתה יכול לתת לי קצת...
בוודאי, בוודאי. אני אסביר, עילת הסבירות חלה רק על שרי הממשלה, ראש הממשלה ועל הממשלה. 3 טריבונלים. ראש ממשלה, שר משרי הממשלה והממשלה. על ראשי רשויות אחרים לא תחול עילת הסבירות. הביקורת השיפוטית של בית המשפט מכוח עילת הסבירות תמשיך לחול על ראשי רשויות במוניציפלי, ראשי רשויות בפקידות הממשלתית, רק על החלטות של 3 הדרגים האלה, הדרגים העליונים, שבעצם תפקידם לקדם מדיניות, על זה לא תחול עילת הסבירות. זה צמצום,
אתה יודע, אבל זה צמצום, אולי זה צמצום ממה שרציתם בהתחלה, אבל זה עדיין מאוד רחב, כי יכולים להגיד לך, תשמע, אתה יכול להעביר עכשיו איזשהו חוק, בית המשפט יפסול את זה, ואתה תגיד, אין לו שום סיבה לפסול את זה, כי החוק מאפשר לי לעשות את זה, בגלל צמצום מילת הסבירות.
זה אני אגיד לך, דוד, זו טענה קצת מניפולטיבית, פעמיים.
אני שואל
לא,
גם...
לא, לא, לא שלך, של הטוענים. למה? כי פעם אחת לבית משפט, בביקורת השיפוטית שלו, יש לו עוד מכשירים. לדוגמה, מידתיות. יש עילה שנקראת מידתיות. האם ההחלטה של השר, או של הממשלה, או של ראש הממשלה, הייתה מידתית, כן או לא? פעם אחת. פעם שנייה, הוא יכול לבדוק אם ההחלטה הייתה חוקית. אם ההחלטה לא הייתה חוקית, הוא יכול לבטל אותה. זאת אומרת, לבית המשפט יש עדיין כלים לבקר גם את שלושת הטריבונלים האלה, פעם אחת, פעם שנייה. למה זה קצת מקומם אותי, הטענה הזאת? כי כאילו אומרים, שר יכול עכשיו למנות חמור ליועץ משפטי. הוא יכול גם למנות את הילד הקטן שלו. אנחנו לא שם. באמת, הציבור לא שם, הציבור בוחר בנבחריו, ולציבור אנחנו מאמינים בחוכמת ההמונים כשאנחנו גולשים בווייז, כשאנחנו הולכים נוסעים לפי הווייז, אנחנו מאמינים בחוכמת ההמונים כשאנחנו עושים חיפוש בגוגל. יש פה ציבור, הציבור בוחר את מנהיגיו, חזקה עלינו שלא מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בו. והציבור העמיד פרנסים, ולפרנסים האלה יש כוח לקבל החלטות. זה הכוח שלהם, מקור הכוח שלהם הוא הציבור, ואי אפשר לעיין את תהליך קבלת ההחלטות שלהם, ולהגיד מדובר בחבורה של פולישוקים, שלא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, ואנחנו נשים להם על הראש 15 שופטים, כי הם, יש להם תואר שני, שלישי ורביעי, ואנחנו סומכים רק עליהם. זאת, ככה נוצרת דיקטטורה, כש-15 אנשים לא נבחרים, הם אלה שמחליטים עבור הציבור, כך נוצרות דיקטטורות. ויש פה, אתם טוענים מולנו, דמוקרטיה, דמוקרטיה. הפוך, אנחנו בצד של הדמוקרטיה. הרוב הצביע לנו, הרוב בחר בנו כדי לקבל את ההחלטות האלה. נכון, צריך לעשות את זה בצורה מאוזנת, נכון, צריך לשים איזונים ובלמים, אבל השאלה איפה שמים את האיזונים והבלמים? נכון לעכשיו האיזונים והבלמים לא מאפשרים קידום מדיניות שהציבור בחר בה. וזה מה שמקומם את הציבור הרחב, וזה מה שמדרבן אותנו להביא לתיקון מערכת המשפט. לא רפורמה משפטית, לא רפורמה משטרית, לא שום דבר מעין זה. חזרה של המציאות שהייתה פה לפני 30 שנה, לפני המהפכה החוקתית של אהרון ברק.
טוב, הבנו. עכשיו אני רוצה להביא אותך הלאה. ההפגנות נמשכו, ככל הנראה הן תימשכנה. והשאלה היא, קוראים לכם גם גנץ ועכשיו גם לפיד, בואו נדבר. אז אתה צודק, הם פרשו אז בזמנו, לפני חודש מבית הנשיא, אבל עכשיו הם אומרים לך, אתה יודע מה, למען שלמות העם, בואו נמשיך ונדבר. למה לא?
חד משמעית, בואו נדבר. אני פניתי שלוש דמויות מאוד מרכזיות באופוזיציה.
מי?
אני לא רוצה להגיד את השמות ברשותך דוד, כי אני חף בצניעות או בסודיות כלפם, ואני לא רוצה לבגוד באמון שלהם, אבל אני אומר לך, אני אראה לך אחרי השידור אם אתה רוצה. פניתי לשלוש דמויות, אני אומר לך גם, פניתי לשלוש דמויות, לצערי נעניתי בכתף קרה. אני לא מדבר רק על הימים האחרונים.
אז רגע, מה שאומרים, בוא נחזור לבית הנשיא, זה פסדה? זה לא נכון?
זה לגמרי, אני אומר את זה בכאב, זה לגמרי פסדה. אתה יכול לראות בערוץ הכנסת אותי על הפודיום אומר, בואו להסכמות, בואו נדבר. מה אתם רוצים, שגם לא תבואו לדבר וגם לחוקק? עומד שר המשפטים על הפודיום,
וגם לא נחוקק.
עומד שר המשפטים על הפודיום ואומר ליאיר לפיד, אדוני יושב ראש האופוזיציה, בוא ניכנס אחרי הדיון של הקריאה הראשונה לכנסת, בוא נדבר לחדר, אליי לחדר, בוא נדבר, יש לנו עוד קריאה שנייה ושלישית, זה יקרה עוד שבועיים בערך, ב-23, 24, 25, לא יודע בדיוק מתי 26, לא יודע בדיוק מתי, לפני סוף המושב, עד אז יש לנו שבועיים, יותר משבועיים, בוא נדבר, נגיע להסכמה. זה חוק של סעיף אחד, דוד, שניים, שלושה משפטים, אפשר להגיע להסכמות על זה בקל. גם הלכנו 90% מהדרך בבית הנשיא. אז עכשיו אתם יכולים להתכנס לחדר, לבוא לחדר, לשבת על הדבר הזה, לדבר, לסגור אותו. בוא נביא הסכמה לעם ישראל.
אתה יכול להגיד לי,
ריבונו של עולם,
תסביר לי על מה הגעתם להסכמות?
חבל שניכנס לזה. אני אומר לך שהגענו להסכמות
בקטנה.
גם ביועמ"שים, יושבת אורנה ברביבאי, שרה לשעבר, ואומרת, אני הראשונה שארצה תיקון של חוק היועמ"שים. מתן כהנה, יש לו את הסרטון המפורסם שבו הוא מדבר על עילת הסבירות, על היועמ"שים, על חוק יסוד החקיקה, איך אסור, איך צריך.
סרטון ישן, יש לו מה.
סרטון שלפני שנתיים שלוש. כן. זה לא כל זה כזה ישן. הוא לא שינה את משנתו, הוא שינה את הנסיבות הפוליטיות, אבל משנתו לא השתנתה. יש את הסרטונים של יאיר לפיד, גם כן ישן, לפני שנתיים שלוש, כשהוא מדבר על עילת הסבירות של בית המשפט. יש את האמירות של גדעון סער. עזוב, הם יודעים והם מבינים.
יש את האמירות של תומי לפיד, אני שמעתי את זה כמה פעמים, שהוא אומר בדיוק, צמצום עילת הסבירות, איך יכול להיות שמגיעה הממשלה, מחוקקת יחד עם הכנסת חוק, ובא בית המשפט ופוסל אותו. אגב, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה.
אתמול?
אתה זוכר את החוק, אתמול אתה תכף תדבר על זה, אבל אתה זוכר את החוק שאתם העברתם, אתה עוד לא היית בכנסת, בנושא מחבלים שרוצים להיבחר לכנסת. כך קרא לזה ישראל כץ בזמנו, והעברתם את החקיקה, שאדם המזדהה עם טרור וכו' וכו', ואז בבית המשפט ואמר, זה לא חוקתי, אתם לא תעביר את זה, ונבחר אז, אתה יודע מי?
אז מבשר.
אז מבשר, הידוע לכל. שבגד במדינת ישראל וברח.
ללמדך ששוב, לא כל השכל נמצא בבית המשפט העליון, לא בהקשר הזה, וגם לא בהקשר של המסתננים, שעד היום פסלו 4 חוקים של גדעון סער, ועוד חוק אחד אתמול של הכנסת הנוכחית, של מיקי זוהר. ללמדך שלא כל השכל נמצא אצל המשפטנים, גם אנשי המעשה יודעים מה הם עושים, גם הממשלה הנבחרת יודעת מה היא עושה, וגם הציבור הרחב, יש לו קצת סיי באיך לנהל את הדמוקרטיה שאנחנו אמונים עליה כל כך, והיא כל כך חשובה לנו. והאיזונים והבלמים שכל כך קדושים לנו, במקרה הזה הופרו, וצריך להחזיר את ה... צריך לכוון את השעון, אז צריך לכוון קצת את המדינה לנקודה, לאיזון הנכון. נכון, עכשיו היא לא באיזון הנכון. ולעניין הסכמה, רק דוד, אני רוצה להוסיף עוד משפט. יש לנו שבועיים שלושה. אני מנצל גם את הבמה הזאת להגיד לחבריי באופוזיציה, אם אתם אמיתיים, אם אתם באמת רוצים אחדות ישראלית, אם באמת חשובה לכם הסולידריות, תבואו לדבר. אתם יודעים בדיוק אם צריך לדבר. אפשר לדבר עם שמחה רוטמן, לא טוב לכם שמחה רוטמן, אפשר לדבר עם יריב לוין, לא טוב לכם יריב לוין. יש אנשים אחרים רציניים בקואליציה, אפשר לדבר איתם. אפשר, אני אומר לכם, יש אור ירוק להגיע להסכמות. תרימו את הכפפה.
הובלת את הפגנת המיליון בירושלים, הפגנת המיליון של הימין יש לומר, והגשת כמובן את חוק היום האשים. אני רוצה לדבר איתך על ההפגנות דווקא. תראה, הפגנת המיליון הייתה באמת הפגנה מאוד מרשימה, אבל משום מה הרושם בציבור מתכוון, או רואה, הוא מתכוונן על זה שיש הרבה מאוד הפגנות מהצד המרכז-שמאל, וכולכם לא נשמע. אולי אתם מפספסים משהו? אולי הציבור לא כל כך איתכם?
אז אני אגיד לך, הפרופיל יש הבדל בין הפרופיל הימני לפרופיל של מפגיני קפלן, נאמר את זה ככה, ומפגיני עזריאלי. בסופו של דבר יורדים מהמגדלים במוצאי שבת, מתקבצים לכיכר העיר, ויש תמונה מרשימה. ואצלנו לא בדיוק כך. כשהייתה הפגנה של 600 אלף איש בירושלים, הגיעו אנשים מכל הארץ, באוטובוסים, אלפי אוטובוסים, ברכבות, ממש זרמו מכל הארץ, וההגעה וההנאה לפעולה הייתה הרבה הרבה יותר כבדה, וכל האופרציה היא אחרת לגמרי. ולכן ההפגנות או הצרות, תמיכה שלנו, הרבה יותר מסורבלות והרבה יותר מרווחות. הגם שיצאו אנשים לצמתים, יצאו אנשים לגשרים והביאו את תמיכתם והזדהותם עם מהלכי הממשלה. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת פעם נוספת, אבי, ולספר לך ולציבור שאנחנו נערכים לעצרת תמיכה מאוד מאוד גדולה ב-23 לחודש, ביום ראשון בלילה, ערב, כנראה שהקריאה השנייה והשלישית תהיה ב-26 לחודש, ביום רביעי, אנחנו מדברים על יום ראשון בלילה, בקפלן בתל אביב, תחת הכותרת המיליון, מגיע לתל אביב. ואנחנו נעשה שם הפגנה גדולה.
אני... מי מארגן?
ארגון תקומה 2023, ארגון אם תרצו, ארגון רגבים, ועוד ארגונים שמזוהים עם הימין של המפה הפוליטית.
אתה לא חושש מהתנגשות שתוביל אפילו לשפיכות דמים?
אני לא חושש ששם, באירוע שם, תהיה שפיכות דמים. אני חושש באופן כללי. לשפיכות דמים. אני חושב שאני יצא להיות בכמה קבוצות ולהרגיע אנשים ולדבר על כך שאלימות מאיתנו והלאה, ולומר שאוי ואבוי אם תהיה יד איש באחיו, אסור שנגיע לשם. כל התיקון מערכת המשפט הזה לא שווה את הדבר הזה, אסור שנגיע למשבר, בטח לא בימים האלה הזכרתי. אבל אני באמת גם מאמין גדול בזכות המחאה משני צידי המפה. טוב שיש הפגנות, אנחנו דמוקרטיה חזקה, ואנחנו גם הגענו לבגרות סוף סוף, אחרי 75 שנה שאנחנו כאן, שנדע גם להפגין וגם להכיל. אני מאוד מזדהה עם הכאב של השמאל מרכז. יש לי אחות, תושבת כוכב יאיר, שאומרת לי, אחות גדולה, שאומרת לי, על גופתי המתה תהיה רפורמה משפטית, תהיה תיקון, תהיה מהפכה משפטית, היא אומרת. ואני אומר לה, אחותי היקרה, לא צריך להגיע לשם. אני לא הולך עד הקצה, אל תלכי גם את עד הקצה. אני לא יוצא כשכל תאוותי בידי, גם את אל תציג כשכל תאוותך בידך. נבין כולנו שאנחנו צריכים להגיע לאיזונים, ולתת אחד לשני את התחושה שזה הבית המשותף של כולנו.
אתה יודע, אבל, שמע, אני שומע באמת את הכאב בקול שלך, אבל זה לא הולך לשום מקום. זה לא הולך לשום מקום, כי אני רואה את ההקצנה בשני הצדדים. מצד אחד אומרים, השמאל, אתם לא תעבירו את זה, וגם אומרים, ישפך דם ברחובות, וקריאה למרי אזרחי. מצד שני אני אומר, כי אתם ברחתם, או עברתם, או עזבתם את בית הנשיא, נעביר את החקיקה ככתבה או כלשונה על אפכם וחמתכם. זאת אומרת, ישנה הקצנה משני הצדדים, לפחות בדיבור. אתה אומר כאן, אנחנו ידינו מושטת לשלום. אתה אומר כאן, בואו ונדבר ונגיע להסכמות. אבל טייסים אומרים לך, אנחנו לא נתנדב.
תראה דוד, א' כל גם אני חרד. וב' אני אומר לך שבצד שלנו עושים הכל, בדגש על הכל, כדי להגיע...
למה זה לא יוצא לציבור?
הנה, אתמול, בואו נוציא את זה לציבור. אתמול בלילה שלח מנהל ועדת חוקה עוד צמצום בעילת הסבירות. ניקה עוד איזשהו סעיף כדי לצמצם אותה עוד יותר. זה לא יצא לציבור. אני מצפה
ממנהיגי... למה? אבל התקשורת ססה ל...
אז אני אומר לך שזה לא יצא לציבור. אולי עד שתשודר התוכנית הזאת זה כן יצא לציבור בצורה יותר נרחבת. אבל אני אומר לך שאני לא רואה את מנהיגי השמאל מרכז בדגש על בני גנץ לוקחים אחריות ואומרים לאנרכיסטים, לקיצוניים שמלבים את האווירה. אני לא מדבר רק על אהוד ברק ודן חלוץ ויאיר גולן והחבורה הזאת. אני מדבר על הפעילים. תרגיעו. אל תשרפו את הבית. אל תשרפו את האסמים. תרגעו. בואו נלך, בואו נחשוב, בואו נדבר, בואו טייסים. אוי ואבוי לכם אם תשרפו פקודה. מה זה תשרפו פקודה? אני בהתנתקות חשבתי לשרף פקודה. מישהו מאיתנו חשב לשרף פקודה, ואם
היו... לא, אבל לא שמו אתכם, בוא נאמר, להוציא אנשים מהבתים.
פינו אותנו מהבתים.
פינו אתכם, כן.
נו, את אחי פינו מנצרים. אותי פינו מהמונה. אני אי פעם חשבתי לשרף פקודה, אני אי פעם אמרתי לחייל לשרף פקודה.
אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, שנייה.
כשהיו אצלנו שוליים שדיברו על שירוף פקודה, אנחנו אמרו, אוי ואבוי, לפגוע בצבא הגנה לישראל. באנו לפה אז 60 שנה. כמה? 55 שנה? אוי ואבוי, אם צבא הגנה לישראל יקורקה פה, אויבינו מסתכלים מסביב כדי לראות מה קורה בישראל. עכשיו החבורה הזאת מעודדת סרבנות? מה, השתגעתם? מה אתם רוצים, לשרוף את המדינה? אני מצפה מהמנהיגים, מבני גנץ, מגדי אייזנקוט, מהחבורה המתונה הזאת, שמצירה שהיא לא שמאל אל המרכז, לקחת אחריות ולהגיד, רבותיי, לא כל מה שאנחנו יכולים יגיע. אבל כן, יש להם את הזכות לתקן את מערכת המשפט. כשאנחנו נהיה בשלטון, נחזיר את הדברים אחורה. מה קרה?
תשמע, אתמול צפיתי בערוץ 12, אתמול, שלשום, צפיתי בערוץ 12, וראיתי באיזה דרמטיות מודיעה אחת הקרייניות, אחת השדרניות, מודיעה על, איך היא אמרה, ירידה משמעותית בהשקעות בהייטק. ואני בסקרנותי, ותמיד לפני תוכנית, אני הולך לבדוק אם באמת ההצעות האלה הן נכונות. והגעתי לדבר הזה, מצלמה רואה את זה, ההשקעות בהייטק הישראלי בצניחה חופשית, כותרת. אבל מתי זה היה? תסתכל על התאריכים.
ב-22.
מה זה אומר? שהצניחה לא הייתה עכשיו, הצניחה הייתה לפני שנה. אז איך אפשר להגיד דברים כשאתה הולך למקורות, כשאתה הולך ל, בוא נגיד, פרסומים של חברות ההון סיכון, ואתה רואה שבעצם הירידה הגדולה הייתה ב-22, ואנחנו להזכירך ב-23.
והממשלה נכנסה, יצאה לדרך בתחילת 23. ללמדך, דוד, גם פה, יש לנו מחלוקת פוליטית, אבל לא צריך לקחת כל מציאות אלטרנטיבית ולהדביק אותה לוויכוח הפוליטי שניטש בין שני הצדדים. אני רוצה לומר לך עוד משהו על הכלכלה. אנחנו גם נהנים במרכאות ממיתון עולמי שדווקא בישראל מורגש פחות, הנה נגיד לא שינה את הריבית בשבוע הזה, בשבוע שעבר, לא נגע בריבית, וזה מעיד על איזשהם סימנים של התאוששות במיתון הישראלי, אבל בעולם, העולם נכנס לתקופה של מיתון. ועוד דבר, השקעות יורדות, אם הן יורדות, ככל שהן יורדות, הן יורדות כתוצאה מאי ודאות, לא בגלל הכלכלה עצמה, אלא בגלל עננת אי הוודאות שמרחפת מעל, נאמר, מעל ישראל, מעל הציבור בישראל, שסביב הוויכוח הפוליטי שניטש. אני רוצה לומר עוד מילה אחת בהקשר האמריקאי. אנחנו שמענו את ג'ו ביידן.
זו בדיוק השאלה האחרונה שרציתי לשאול, אז הנה. לא, גואד, דבר.
תשמע, אנחנו שמענו את ג'ו ביידן מדבר על כך שישראל בוערת.
תוקף את ישראל.
ובנימין נתניהו צריך לדאוג כשהחצר האחורית שלו בוערת, אי אפשר לעשות עסקים.
ארצות הברית הגדולה בידידות של ישראל.
כן. בדיוק בדרך לפה ראיתי שהיה סנאטור צעיר ב-77 שהקשה על מנחם בגין.
אני מדבר על ביידן.
אני מדבר על ביידן. איך הוא מוביל את ישראל בצורה כל כך קיצונית וכו' וכו'. כנראה שג'ו ביידן אף פעם לא אהב את העריך או נטע לחבב את המחנה הלאומי ואת נבחריו, אבל ולא הוא ולא אובמה ולא קלינטון, כנראה שלמחנה הדמוקרטי בארצות הברית תמיד הייתה נטייה לאיזושהי התערבות פסיבית במה שקורה בישראל, אבל הוא צריך לדעת. ואנחנו צריכים לדעת. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שהקשר שלנו עם ארצות הברית הוא קשר יציב. כשאומרים, ידידתנו הגדולה, זה לא מליצה וזה לא רומנטיקה. יש באמת קשר עשיר עם ארצות הברית, והוא נהנה ממשקים רבים, אם זה בקהיליית הביטחון, אם זה בקהיליה הביטחונית. העשייה השוטפת של הדרגים המבצעיים לא נפסקת לרגע. זה דבר ראשון. אנחנו צריכים לדעת את זה, ולא להתרשם יותר מדי מההצהרות. דבר שני,
זה לא הצעות, הוא לא הזמין את ראש הממשלה.
זה עדיין ברמה...
זה לא דבר של מה בכך.
זה עדיין ברמה הדקלרטיבית, ברמה היומיומית המעשית, יש שיתוף פעולה, ראינו תרגילים צבאיים משותפים רק לאחרונה, עם בין ישראל, צבא ישראל לצבא ארצות הברית. אבל אני אגיד לך עוד משהו. אנחנו צריכים... ארצות הברית צריכה להבין. ישראל, עם ישראל בכלל, זה עם, עם, עם זזיתי נקרא לו. ויש בינינו ויכוח, והדמוקרטיה פה היא דמוקרטיה תוססת, ברוך השם. זה אנחנו, צריך ליהנות מזה. וגם ביידן שמכיר אותנו כבר עשרות שנים, צריך להבין שהוויכוח הזה הוא ויכוח שאנחנו נצא ממנו, נצא קצת לפה, נצא קצת לשם, אבל עתידנו לפנינו, ואנחנו חזקים, אנחנו מדינה חזקה, גם ביטחונית, גם צבאית, גם מנטלית, בסוף אנשים אחים אנחנו, אף אחד פה, למעט שוליים סערוריים, לא רוצה שהביחד הזה ייפגם ויסדק, ואנחנו, זה הדבר החשוב לנו מכל.
ובנימה אופטימית זו נסיים.
תודה.
יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך, אבל זמננו תם. חבר כנסת, אביחי בוארון, ליכוד, תודה.
תודה לך, שלום, שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.